יום ראשון, פרשת יתרו. אנחנו מתחילים עוד שבוע עם דברים מעניינים, דברי תורה, מרוממים את הנפש, סיפורים מעניינים, הלכות נצרכות. נספר היום על האפלואה, שתפס גנבים בשבת שגונבים דבר מוקצה. מה הוא אמר להם? לא, הוא לא נתן להם את זה במתנה, משהו אחר. אנחנו נסיים עם סיפור על רב חיים קניאבסקי, שהגיע אליו גוי שבהליכי גיור, והוא לא מצליח להבין שום את הלימוד שהוא שומע. מה אמר לו רב חיים קניאבסקי הזה? וכמובן הגיע בהלכות שבת, אנחנו אוחזים בהלכות הבדלה, האם אפשר לברך על נר שהמטפל הגוי הדליק אותו? האם צריך לכבות את האור לפני הבדלה? על כך ועל הדברים מעניינים רבותיי בדקות הבאות. והנה אנו מתחילים. היום זה היורצייט של הגאון רב שלום בן ציון פלמן, זכר צדיק לברכה. באחד השיחות שהוא מסר, הוא דיבר על הפסוק שמופיע בפרשה, לא יצאסי כל מלוכו, אתו ובינכו, וביתכו, עבדכו ועמוסכו, ובאמתכו וגרכו אשר בשורכו. המילה אתה, שמתחילה את הפסוק, לא תעשה כל מלאכה אתה, לכאורה היא מיותרת. אלא שמה היא באה לומר? שכדי שאדם יוכל להשפיע על הילדים שלו ועל הסובבים אותו, ועל כל העולם שישמרו שבת, הדרך הראשונה היא אמר הרב פלמן, זה אתה. שאתה תתחזק בשמירת שבת של עצמך, וזה מה שישפיע עליהם, שגם הם יתחזקו. הוא מספר שהתימנים עלו לארץ, וראשי המדינה החליטו להכניס אותם לקיבוצים, וכפו עליהם לפרוק כל תורה ומצוות, רחמנא ליצלן. אז הייתה התעוררות גדולה לשומרי המצוות, להציל אותם ממבקשי רעתם. הוא מספר שהוא נכנס ביחד עם קבוצה, שבחורי ישיבות לחזון איש, וחשבו על כל מיני דרכי פעולה ותכננו איך להציל אותם. והם באו לשאול את החזון איש עצה ולקבל ברכה. רבן ציון מספר שהוא היה מבוגר שבחבורה, אז הוא נבחר להיות זה שיאמר את הדברים. החזון איש שכב באותו זמן על המיטה שבחדר שלו, ורבן ציון מתחיל להציע את כל התוכנית בהרחבה. כל הבחורים עומדים מסביב נרגשים מהתוכנית שהעלו בחוכמתם להציל נפשות. היו בטוחים שהחזון איש יסמוך את ידיו על אותה תוכנית ויברך אותם. החזון איש מקשיב בקשב רב, ואז הוא אומר להם, הזכייה הגדולה ביותר לעם ישראל, שיהיה לו גדולי ישראל. אם אתם רוצים לזכות את הרבים, אומר להם החזון איש, תחזרו ללימודים ותזכו את עם ישראל בעוד גדולי ישראל. הוא מספר שהבחורים התדמו מהדברים האלה שגרמו להם כמובן לגנוז את כל התוכניות. אבל סיים רבן ציון ואמר, חזני שתה לכולם סטירת לחי, אחת, בבת אחת לכולם, והם כמובן היו נאמנים להוראה, חזרו ללמוד. ומספר רבן ציון שכל הבחורים שהיו באותו קבוצה יצאו תמידי חכמים. סיפור יפה שמופיע בספר שלמים בציון. קבל את אביך ואת אמך, אומרת התורה. יש פה סיפור מאוד מעניין שסיפר רבן יומן רימר. הוא מספר שבאחד הימים התקשר אליו הגאון רב שמואל ברוך פרנר, שהיה אב בית דין בתל אביב, מוקדם בבוקר. הוא מתקשר הרב פרנר לבית של הגאון רב אברהם קניחובסקי, זכר צדיק לברכה. הוא מספר לו חלום מופלא, שהוא חלם באותו לילה. הוא אומר שבאחרונה הוא עוסק בעניין סבוך בהלכה, ולפתע, אמא של רב אברום, של רב אברום גיניחובסקי, נגלית אליו בחלום, והיא שואלת אותו, איך הוא דן בכזה דבר סבוך? הוא לא יודע שהבן של הרב אברום דן בזה בספר שלו, חדר אוירוסי, שאותו הוא הוציא, לעילוי נשמת ההורים שלו. ואיך ייתכן, אומרת לו האמא, שלא יעיין שם, ושלא יביא מהדברים שלו. ואז שואל אותו הרב ורנר, האם זה נכון שהוא דן בשאלה הזאת בספר שלו? רבי ניומן, ששמע את הסיפור עם רב אברום, הוא הוסיף שרב אברום אמר לו שהוא למד מהמאורע הזה שתי דברים. שני דברים הוא למד מהמאורע הזה. ממה שמתקיים בעולם, בעולם, בעולמות העליונים. דבר ראשון, שאמא יכולה לזכות, ללמוד ולהבין בדברי תורה, עד שיודעת לקשר ביניהם. ודבר שני, שאם אדם מחדש חידושי תורה בעולם הזה, אז גם בעולם הבא, ההורים שלו שנמצאים שם נהנים. עד שיכולים לבוא בטרוניה, למה לא דנים בדברים שלו גם אחרים? זה סיפור מעניין שמופיע במאמר באיש לרעהו. אנחנו מגיעים למדור עניין הדיומים, אנחנו מדברים בימים האלו על הלכות ברכות שזה קשור לט"ו בשבט. מאפה או תבשיל שעשו מחיטה וסעורה, בעניין קדימות לברכות, אז זה קודם לכל דבר. וזה אמור גם בקוסמין, שיבולת שועל, שיפול, שגם נחשבים כאין חיטה וסעורה. חמשת מיני דגן, אלא שהחיטה וסעורה קודמות להם, כי הן מפורשות בתורה. קוסמין, משפחת החיטה, קודם לשיבולת שועל ושיפון, שהם ממשפחת הסעורה. ומה קודם לתבשיל ומאפה, מה קודם? מאפה קודם לתבשיל, בגלל שאפשר לקבוע עליו סעודה ולברך עליו ברכת המזון. אורץ היא ברכתו מזונות, אפילו שלא שייך לעשות מנופת, שהברכה שלו תהיה המועצי. בכל זאת הוא קודם לברכת העץ וברכת האדמה, אלא שיש מחלוקת בפוסקים אם הוא קודם גם לפרות בשבעת המילים או ליין, האם הוא קודם אליהם. וחמש מיני דגן קודמים לאורז כי הם משבעת המילים. פת שברכתה המועצי קודמת לכל המאכלים, אומנם ברוב המקרים החובה להקדים אותה יש סיבה נוספת, כיוון שכשאדם הולך לאכול עוד אותו סעודה של פת, אסרו עליו לברך בנפרד על מאכלים נוספים כדי לא לגרום לברכה שאינה צריכה, אלא יאכל אותם בתוך הסעודה, ואז הם נפטרים בברכה. עם זאת, אם יש סיבה כן לאכול מאכל מסוים לפני הסעודה, מותר להקדים ולברך עליו לפני הסעודה, לכן מותר לשתות מעט משקה לפני הסעודה, כדי לפתור את המשקות שבסעודה מברכה ראשונה לכל הדעות. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה. אומרת המשנה, משנה מפורסמת, דע מאין באת ולאן אתה הולך. בימי בחורותו של הגאון הצדיק רב מרדכי מנחם שפוב זצ"ל, שהיה משגיח במונסי בישיבת בית שרגא, בתור בחור למד בישיבת קמניץ ביחד עם אח שלו רב מוישה שפוב, זכר צדיק לברכה, שהוא המשגיח בישיבה בישראל וגייצל. אז סיפר רב מוישה, שבאיזשהו ימים הוא היה מבחין מדי פעם באח שלו הגדול רב מורחה, שהוא מוציא קופסה קטנה, משהו בגודל של קופסת גפורים, פותח, מסתכל וסוגר, ומחזיר לכיס. ככה כמה פעמים, זה נראה לו איזה פלא, חליט שהוא שואל אותו. אבל רב מורחה סירב לספר לו, והתחמק מהנושא. טוב, הסקרנות שלו גברה עליו, עובר עוד יום ועוד יום, ואחד הלילות, האח הצעיר מוציא את הקופסה מהכיס, אחרי שאח שלו הלך לישון, והוא רואה שיש בה, לא יותר ולא פחות, מעט אפר. טוב, הוא כבר בכלל אין מה שקורה פה. הוא ניגש אליו ואמר לו, כבר ראיתי מה שיש בקופסה, אבל אתה חייב להגיד לי מה הסיפור. אז רב מרדכי אמר לו, שכשהוא לומד טוב ויש לו סביעות רצון מהלימוד שלו, הוא מפחד מהאירועי גאווה. אז לכן הוא מתבונן ומסתכל בקצת אפר שהוא שם שם, כדי להזכיר לו על יום מועד לכל חי. מסתכל בשלושה דברים, ולאן אתה הולך למקום רימה ותולע. זה סיפור נחמד שמופיע במאמר מורדכם. גדלותם של גדולי עולם, גם כשהיו בחורים, על העבודה שלהם, עבודת השם. לא תחמוד נקרא בשבת בעזרת השם בקריאת התורה על פרשת סיפורי. הרב מבריסק, זכר צדיק לברכה, סיפר שאבא שלו, רב חיים, בחן את הילדים בחיידר, בעיר בריס, והם דנו, דברי הגמרא, שבעניין לא יצלח מויז. ואז הוא סיפר להם, רב חיים, את הסיפור המפורסם עם בעל האפלוי, שיהודים, גנבים, באו בשבת לבית שלו בפרנקפורט, ורצו לגנוב לו את המנורת כסף. היה שם עירוב, יכלו לטלטל, אבל המנורות היו מוקצה. חוץ מהעניין של הגניבה כמובן. אז בעל האפלוי צעק להם, אל תיקחו את זה עכשיו. אני מפקיר לכם את זה, ותבוא אחרי שבת לקחת. ככה צעק להם בעל האפלוי. שאל רב חיים כילדים, למה הוא צעק לגנבים שהוא מפקיר את המנורה, והוא לא צעק שהוא ייתן להם את המנורה במתנה? למה היה פה את העניין של להפקיר? והסביר רב חיים לילדים, שאמא היה אומר, שהוא נותן במתנה, הם היו עוברים בינתיים על איסור לא סייכמוד, כי הרי עדיין המנורות שייכת לבעל המנורות, לכן הוא הפקיר אותם, ואז המנורות כבר לא שייכות לו בשלל. על הפקר אין איסור שלא סייכמוד. ולכן הוא אמר להם שהוא מפקיר את המנורות. זה סיפור שמופיע על פי נתיבות רבותינו. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא של הדף היומי בהלוכה. אז בשיעור של הדף היומי בהלוכה, ידברו שם בין היתר הרב זילברשטיין, שאפשר לשמוע אותו בשלוחה אחרת של הקו הנפלא הזה. למה אפשר לברך מורה האש גם כשאור החשמל דולק? ועל איזה נרות אסור לברך? ומה הדין של נר שהודלק בשבת על ידי גוי? זה בשיעור, אתם מוזמנים לשמוע את הדברים המאלפים של הרב זילברשטיין שליטה. ואנחנו נדבר גם על הנושאים האלה. כפי שלמדנו, לברכת מורה יש בהבדלה צריך אור במידה כזאת שיהיה אפשר להבחין באמצעותו בין מטבע למטבע. ואם ניתן להבחין בין הציפור הנאור, אותו שניתן להבחין גם בין מטבע למטבע. גם אם המקום מואר באור חזק של חשמל, כך שלא ניתן ליהנות בפועל מאור הנר, עדיין אפשר לברך עליו, כיוון שדי בכך שניתן ליהנות לאורו של הנר לולי התאורה האחרת שדולקת. וכך באמת נהגו כמה מגדולי ישראל שלא לכבות את האור של החשמל לצורך ברכת מורה האש. אומנם יש כאלה שכן מכבים לפני הברכה, אך כמובן גם למנהג הזה, מוצאי שבת שחל בולל יום טוב, אפשר לברך לכתחילה ברכת מורה האש, אפילו שלא ניתן לכבות את אור החשמל. לא מברכים ברכת מורה האש בהבדלה על נר שהודלק בשבת באיסור, או שהדליק אותו גוי בשבת שלא עוד זוהר חולה. וכמובן נר שהודלק לכבוד עבודה זרה, גם כן אסור לענות, לברך עליו, כי אסור ליהנות מנורי עבודה זרה. ולמרות שהנאה היא מהלהבה שאין בה ממשות, בכל זאת היא אסור בהנאה, כיוון שהיא מחוברת לפסילה שבה כן יש ממש. ואם הוא כן בירך על נרות שאסור לברך עליהם, הוא צריך לשוב ולברך על נר אחר. ויש אומרים שהוא גם צריך לחזור על ברכת הגפן על היין, כיוון שברכת מורה האש הראשונה היא ברכה לבטלה, ואם כן, היא הייתה הפסק בין ברכת הגפן לשתיית היין. נר שגוי הדליק אותו בשבת, ושאמרנו שאסור לברך עליו בורא מהרש, וכל שלא ידוע שהודלק לאחר צאת השבת, לאחר צאת הכוכבים, ויש פה סיבה לחשוש, שהוא דלק כבר בשבת, אז אסור לברך על זה. ואם הוא הדלק במצאי שבת על ידי גוי, באמצעות נר אחר שהדליק אותו גוי, אז אסור לברך עליו. וגם במקרה שגם הנר שבאמצעותו הדלק נר זה, הדלק רק במצאי שבת, אבל בדיעבד הוא יצא ידי חובה. אמנם, נר שהדליק הגוי במצאי שבת באמצעות גפרור, או באמצעות נר שהדליקו ישראל, מותר לברך עליו. וכך גם נר שידליקו בשבת לצורך חולה שיש בו סכונה, או שידליק אותו גוי, גם לצורך חולה שאין בו סכונה, מותר לברך עליו. תזכר מה למדנו ביום חמישי. חז"ל הניגו בסדר ההדלקה ברכת בוער מאיר או אש על הנר, כיוון שהאש נברא במוצאי שבת, שאז הקדוש ברוך הוא נתן דעה באדם הראשון, והוא חיכך שתי אבנים שיצא מהן אש. על פי הקבלה, יש לברך ברכת מוריה של נר של שעווה. וניתן לברך את הברכה הזאת גם על נר בודד שיש בו שלהבת קטנה, אלא שמצווה מן המובחר לברך על אבוקה שהאור שלה הגדול. במנהג ישראל עוד מימות חז"ל להביט לפני ברכת מאורי האש בצפורני הידיים לאור הנר, ולהבחין ביניהם לבין אור האצבע שהצבע שלו כהה מהם. נזכר מה למדנו לפני 100 ימים רבותיי, האם מותר להעביר את נרות השבת מהשולחן למדף? אז עיקר החיוב של הדלקת נרות הוא בנרות שאוכלים לאורם. זאת אומרת, נרות שמונחים על שולחן האוכל לא בסמוך לו. ולכן, גם שהוא צריך להדליק נרות מכל החדרים שנכנסים אליהם בליל שבת, כדי שלא יקשלו ברעיתים, חפצים וכדומה, צריך לברך דווקא על הנרות שבמקום האכילה. כשאתה צורך, אפשר לברך על כל נר שמדליקים בחדרים. ומטעם זה, אז אין להדליק נרות בחדר שלא נכנסים אליו בשבת בכלל, על דעת להעביר אותם למקום החיוב יותר מאוחר. בחדר שנכנסים, כן נכנסים אליו בשבת. ולמה? כיוון שמס המצווה הוא הדלקה של הנר במקום החיוב, ולא ההנחה שלו שם. ואם הוא הדליק בנרות במקום שלא היה במקום חיוב, שהוא לא נכנס לאותו חדר, הוא לא עשה כלום. ואם הוא ברך, הברכה לבטלה. והוא צריך להדליק במקום החיוב ולברך פעם נוספת. יש מי שאוסר לטלטל את הנרות שברכו עליהם אחרי ההדלקה, גם בתוך מקום החיוב, כגון להעבירם מהשולחן אל המדף במקום האכילה, ובשעת הצורך ניתן להקל בזה. האם מותר לקנות בהנחה שעושים המוכרים לרגל חגי הגויים? ומתי מותר לכהן להתאמן למתים? ומדוע צריך לקטוע את עץ והתרנגול? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בעבוד אזור דף י"ג. ונזכיר שאפשר לשמוע את הרב אורנשטיין, שיעור גמרא קצר, מהיר וברור ובהיר, בקו הזה בשלוחה אחרת. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא והמתוק, החפץ ממחיים, חפץ חיים יומי. כמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. אז בואו נתחיל. בסעיף ג' של הפתיחה, לוין, או החפץ חיים אומר, שמי שמספר לשון הרע עובר גם על הפסוק, ישמר בנגע הצרת, לשמור מאוד ולעשות. וכבר בחז"ל שהחיוב הוא שלא לשכוח, כדי לא לשכוח להיזהר מלשון הרע, כדי שלא לקול בצרת. לכאורה בזמן הזה הרי נגע צרת, אז איך שייך האיסור הזה? בביאור מסופים של דירשו מביאים פה את דברי החפץ חיים במקום אחר. כיוון שבזמן הזה אין לנו בית המקדש וקורבנות וכהן נטהר, ואין אפשרות להיטהר מנגע הצרת, אז אם חלילה מספר לשון הרע לנש בצרת, הוא היה נשאר בטומאה שלו לעד, ולא היה באפשרות שלו להינקות ממנה. ולכן בזמן הזה טומאת נגע הצרת נשארת דבוקה בנפשו, והיא לא בולטת על גופו מבחוץ, אף שהוא נענש בעניות, אומר החפץ חיים, ששקולה לצרת. מאידך, רב חיים קניבסקי כותב שהאיסור לא על חלות הטומאה של הצרת, אלא על עצם מציאות הצרת. וזה שח גם בזמן הזה. ואילו היינו יודעים על כהן מיוחס, אנחנו יכולים לטמא גם בזמן הזה. אכן הגאון רבי יצחק זילברשטיין הביא שגם בזמננו שייך עונש של צרת על דיבור לשון הרע. וזה על פי המסופר על רבי משה פיינשטיין, שהוא העיר לתלמיד שלו על פצע שהיה לו ביד, שזה נגע צרת שבא לו על זה שהוא דיבר לשון הרע, לא פחות ולא יותר. ככה אמר רב מוישה לאחד התלמידים שלו. לב נוסף שמונח חפץ חיים שעוברים עליו גם המספר וגם המקבל, זה אותו לב שלפני ולא עשית על מכשול, שהרי שתיהם כל אחד נותן מכשול לחבר שלו. והביאור מוסופים מביאים פה פרט מאוד מעשי ונחות שעולה מהדברים האלה, שככה גם כותב חפץ חיים במקום אחר. שבאופנים שמותר לאדם לשמוע לשנורא, כגון שהוא מברר אצל חברו על אדם אחר לתועלת, הוא רוצה להשיג אותו, או שידוך וכדומה, אז הוא חייב להודיע לו שהוא מברר זה לתועלת, כי אם הוא לא אומר לו שזה לתועלת, הוא מכשיל את חבר שלו בסיפור של לשון הרע ללא כוונת תועלת. אמנם זה לתועלת, אבל הוא לא יודע מזה. והרי זה אחד מהתנאים להתיר סיפור לשנורא, שגם מספר באמת יכוון לתועלת. ובסוף דבריו בסעיף הזה כותב החפץ חיים, וצריך להיזהר מאוד מלשבת בחברות שמספר לשון הרע. כי למעלה נכתבים כולם בשם חבור הסרשע, כמו שנאמר בצבא של רבי אליעזר הגודל, הבן של אורקין. והביאור מוסוף הם מביאים עוד מדברי החפץ חיים, בספר שמירת הלשון, שלפי מה שאנחנו רואים בימינו שאיסור לשון הרע נפרץ מאוד, אז ראוי לכל מי שיראת השם נגעה בליבו, לא לשבת בכלל בחבורה של אנשים, אם לא שהוא מכיר שהם נזהרים מדיבורים אסורים. ולמה? כי על פי רוב לצערנו, רוצים מאוד שעל ידי קיבוץ אנשים באים לידי לשנור רכילות לדיבורים אסורים. ונסיים שבמקום אחר החפץ חיים כותב, שיש להימנע מלשבת באספת אנשים, אפילו כשהם מספרים בשבחי גדול הדור, השם ישמור. ולמה? שכמעט לא ימלט שלא יבוא לידי לשון הרע. הוא הוסיף שלשון הרע לאנשים גדולים, חמור עוד יותר, כי הקדוש ברוך הוא תובע את אלבונם. השם יעזור שנזכה לעמוד ולקיים את כל הדברים האלה. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. מאמר דרך התורה שנתפס בסוף חומת הדת של החפץ חיים. וככה הוא אומר, כשם שמצווה על כל אדם לקבוע עיתים לתורה, לשמור זמן קריאת שמע, בתפילה בציבור, ולעסוק ולקיים כל המצוות שנעשות בציבור ביחיד, ככה גם מצווה וחובה עוד יותר, אומר החפץ חיים, על כל אחד, להקדיש מעיתותיו ולפקח להשגיח בחינוך בניו, שיתחנכו בדרך שהלכו בהם אבותינו ורבותינו מעולם. והיא שעמדה לנו לתורתנו שלא נשתכחה מישראל. הוא ממשיך ואומר שחובה על כל אחד להיות נדברים, להשגיח שיהיה להם מלמדים ותיקים עם מידות טובות, ושהם ידעו איך להכניס את הדברים בנפש הילד ביחד עם התורה. וגם לאמהות אומר החפץ חיים, מצווה לבאר את הדברים עליה היטב, כי בחינוך ישר וקשר, וזה תלויה עדותם של הבנים. וגם מצווה על המגידים והדרשנים הישרים, לבאר לשומעים של הדרשות את הנחיצות של השגחה, של ההורים בחינוך ביניהם, בתלמוד תורה דווקא, בדרך שבה הלכו אבותינו מעולם. ומסיים החפץ חיים, לזכות המצווה הגדולה של ושיננתם לבניך, תעמוד לכל המדריכים את בניהם בדרכה של תורה, שיקיים בהם וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, שלום רב לבית אבותיך ואין להם מכשול. ברכה של החפץ חיים, מה אפשר יותר מזה? ואנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע. סיפור מרתק שסיפר הגאון הצדיק רבי ראובן קרלינשטיין זצ"ל. סיפור שהופיע בויחי ראובן. הוא מספר שבשיעור שלו השתתף כמה שבועות אדם שם בתהליכי גיור, והוא לומד לימודי יהדות להיות גר צדק. יום אחד פונה אליו אותו אדם שבתהליכי גיור, הוא אומר לי, זהו, אני לא ממשיך, אני כבר לא יגר. מה קרה? אני שואל אותו, מה יש? הוא אומר לו, תשמע, אני יושב פה כבר כמה שיעורים, מקשיב לכל מילה, אבל לא מבין שום דבר. מה תגיד, שהשיעור עמוק מדי? קשה לתפוס אותו? לא, אני רואה שמים פה צעירים, ילדים, והם גם מבינים ומתערבים. שואלים, משיבים, מתפלפלים, ואני לא מבין בכלל מה מדברים. אז תגיד לי שיש לי ראש חלש, אני אראה לך תעודות שיש לי, ציונים, תבין לבד שיש לי כישרונות ברוכים, והמסקנה שגמרה זה לא בשבילי, אני לא מסוגל להבין אותה. אז למה אני אתגייר, שאני לא אבין כלום גם אחרי זה? אמרתי לו, אומר רבי ראובן, שאלה קשה, שאלה חזקה מאוד. אין לי תשובה, בוא נלך. יש אצלנו בבני ברק גאון, צדיק וקדוש, שקוראים לו רב חיים קניבסקי. נלך אליו ביחד ונשאל אותו. הגעתי לרב חיים קניבסקי, אני מציע בפניו את השאלה, רב חיים מחייך. הוא אומר לי, איך אתה רוצה שידע ללמוד? הרי אין לו מלמד. אומר, רב ראובן אומר, ברגע לא שנפגעתי, מה זאת אומרת אין לו מלמד? אני מלמד אותו. אבל רב חיים ממשיך ומיד אומר, נכון שאתה מלמד אותו, אבל מה אנחנו אומרים כל יום התפילה? ברוך אתה השם, המלמד תואר עולם ישראל. הוא זה שמלמד, רק את עמו ישראל, לא את הגויים. לכן הוא לא מבין. ברגע שהתגייר, יהיה לו מלמד, הקדוש ברוך הוא יהיה המלמד שלו. ואז הוא יבין. וכמובן, מסיים רב ראובן, אין צורך לומר שככה היה. בכל מקום שאדם יושב ולומד תורה, שכינה עמו, קדוש ברוך הוא לומד איתו ומלמד אותו. אם היינו מרגישים את זה בחוש, רבותיי, לא היינו צריכים לדמיין שכאילו ניתנו היום. אכן כן, הם ניתנו היום ובכל יום. סיפור נפלא של רב ראובן קרליצ'ק. אנחנו מגיעים למדור התחזקות הימית, שבו נסיים. היום זה היורצייט של הגאון רב שבתאי אתון, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש ישיבת ראשית חוכמה. בספר שלו רוח חוכמה כתוב את דבר יפה מאוד. אז נדברו יראה השם איש אל רעהו ויקשב השם וישמע. פסוק ממלאכי. אומר הרב אתון זצ"ל, בדרך דרש יש לפרש, כשכל אחד אומר על חברו שהוא יראה השם ויש אהבה ואחווה בין איש לרעהו, הוא מוצא כל אחד בחברו מעלות טובות, אז ויקשב השם וישמע, אז התפילה שלה מתקבלת. להשתדל אם כן רבותיי, למצוא תמיד מעלות טובות בזולת, ולהחמיא להם על זה, ולפרגן להם מכל הלב. השם יעזור, שככה גם יחשבו עלינו דברים טובים ויפרגנו לנו. עד כאן דברינו להיום, שיהיה לכם שבוע טוב, ניפגש מחר עם עוד דברים מעניינים, הרבה הצלחה.